ברוכים הבאים לפודקאסט אורחים וחפקפים, שיחות אמיצות ללא מסכות. כאן אורית וולף, אני שמחה להראה הפעם את הפרופסור שמעון שוקן. כמה צלילים ונתחיל. שלום לכולם, חזרנו לפרק שלנו באורחים וחפקפים, והפעם עם הפרופסור שמעון שוקן. שלום שמעון.
שלום שלום.
וואו, אני חייבת קצת להציג אותך לטובת אלה שלא מכירים, למרות שזה קשה שלא להכיר אותך. דקן מייסד של בית ספר למדעי המחשב, בבין תחומי ב-IDC, הרצליה, עוסק בפיתוח שיטות וכלים חדשניים להוראת מדעי המחשב והמתמטיקה. אני חושבת שאין ילדים היום שלא חווים את התוכנות שהמצאת, ועוד נשוחח על כך בהמשך. לשעבר היית גם פרופסור חבר באוניברסיטת ניו יורק, ופרופסור רוח בהרווארד ובסטנפורד, מרצה בטד, עבודות אדירות ב-MIT, סופר, ואולי הכי מעניין מכל זה, גם רוכב הרים מקצועי. שלום לך שוב, שמעון.
שלום, שלום, אורית, כיף להיות פה.
גם לי איתך. Yeah. וואו, אני חייבת לשאול אותך, אחד הדברים שהכי סקרנו אותי במפגש בינינו ובהזמנה הזו לכאן, זה השילוב שלך בין חומר לרוח, בין המדעי והמקצועי והכל כך מדויק, לבין העולם של תרבות ואומנות, שאנחנו נדבר עליו כמה גדלת עליו, אבל גם עולם של רכיבה. לאן אתה לוקח אותי כדי שאני אבין את הניגודים והקצוות האלה באיש אחד?
אז אני מסתכל על החיים מנקודת מבט מאוד הוליסטית, ומשתדל כל הזמן לחפש חיבורים בין עולמות שהם כביכול שונים אחד מהשני. אז למשל, אם את מדברת איתי על רכיבת אופניים, אז אני באמת רוכב המון אופני הרים. אני מוביל הרבה מאוד קבוצות, מסלולים, טיולים בכל מיני מקומות.
אתה צנוע מדי, ואני אספר לשומעים שלנו שאתה לא רק מוביל המון קבוצות, אלא גם אתה עושה שליחות ומצווה מאוד גדולה, ואתה גם מוביל קבוצות של רכיבה מזה שנים של נוער בסיכון. זה נכון? אתה יכול להרחיב על זה?
כן. אני רוצה גם להקדים ולומר שאם הייתי צנוע, הייתי מושלם. אבל
אתה לא רחוק משם, שמעון.
אני לא באמת צנוע. אז כן, אז אני רוכב עם כמה קבוצות, שאחת מהן זה קבוצה של נערים בסיכון, שהם נערים שנמצאים במעון שנקרא מצפה ים, שזה מין כזאת חלופת כלא. זה נערים שעברו עבורות מאוד מאוד קשות, ומצפה ים זה המקום האחרון שהולכים אליו לפני שהולכים לכלא, והרבה פעמים זה נערים שכבר היו בכלא, ועשו איזו עסקה עם השופט שבמקום לבלות עוד שנתיים שלוש בכלא, הם יהיו במצפה ים. ולפני כבר יותר מ-10 שנים, רכבתי שם, אני רוכב הרבה באזור מצפה ים, זה אחד ממסלולי הבית שלי, אז פשוט דפקתי על הדלת, וזה עזר שהשינגים עליה הסטודנט שלי, שבמקרה גיליתי אותו שם, ונכנסתי לתוך המתחם הזה של מצפה ים, ואפילו, אני מוכרח להודות שלא ידעתי בדיוק מה אני רוצה להציע להם, אבל תוך כדי הליכה, ככה בתוך המתחם, התחלתי לראות את הנערים, ולהבין קצת את הראש שלהם, ובמשהו מול 2-3 דקות מהשנגימל עד המשרד של מנהל המעון, גמלה בי החלטה שאני רוצה להקים במקום הזה מועדון לרכיבת אופני הרים.
אמיץ מאוד הייתי אומרת, עם המון תעוזה, לא משהו שגרתי.
כן, זה ממש לא שגרתי, אבל זה מה שעושה את נותן את הטעם לחיים, לעשות דברים לא שגרתיים. אז הנה, זאת דוגמה באמת ל כאילו בין תחומיות, מצד אחד רכיבת אופני הרים, מצד שני שיקום של נערים בסיכון, כאילו שני תחומים שאין שום קשר ביניהם לכאורה, אם כי היום זה כבר להיט, היום יש בהרבה מאוד מעונות, גם בארץ וגם בעולם, יש טיפול בעזרת outdoor, לאו דווקא, גם רכיבת אופני הרים, גם הייקינג, גם טיפוס.
אני רוצה לקחת אותך רגע כדי להבין איך בן אדם מגיע לשילובים האלה של להיות אחד הפרופסורים החשובים למדעי המחשב, יחד עם זאת לעשות כל כך הרבה עבודות שטח עם המון תרומה ושליחות לקהילה. אפשר לקחת אותך לילדות שלך, ואולי גם לחבר אותך עם העולם שממנו אני באה, כי לא סתם אני מזמינה אותך, אני אוהבת את החיבורים גם עם העולמות שלי. אתה בא ממשפחת שוקן הידועה, סבך עליו השלום, סלמה, שבאמת הקים חברות אדירות וגם עלה לארץ והביא איתו תרבות שלמה והוצאת שוקן כמובן, ועורך. אתה יכול לדבר קצת, לספר על איזה בית גדלת בו, אפילו לתאר לי פיזית?
אז גדלתי בבית שמבחינה חיצונית לא נראה משהו. האמת שהוא נראה די מסכן מבחוץ. טיח מתקלף, חלונות כאלה חצי שבורים. והוא תמיד היה כזה, זאת אומרת, אבא שלי היה, לא היה בדיוק איש של עבודת כפיים.
איפה זה היה? באיזה מקום?
אז נולדתי בצהלה, היה לנו בית סוכנות כזה בצהלה, אבא שלי היה אלוף בצהל בזמנו, וכשהייתי בן 10, שזה לפני יותר מ-50 שנה, אז עברנו לכפר שמריהו, כשזה עוד היה כפר, עם כל מיני רפתות וגני ירק למיניהם. וגם שם ההורים שלי קנו בית, בית סוכנות כזה די מסכן, שהוא עד היום עומד על טילו כמו שהוא. אבל בתוך הבית היה נגלה לך עולם ומלואו. בתוך הבית היה מלא יצירות אמנות, גם אמנות פלסטית, גם ציורים, גם אמנות פרימיטיבית, אמנות מודרנית. מסכות אפריקאיות, אומנות גרמנית אקספרסיבית, מכל הבא ליד. ההורים שלי היו אספנים מאוד אקלקטיים, הם לא דבקו בתחום מסוים.
זה מעניין, כי אתה אומר לי תמיד ההורים שלי לא למדו.
הם גם לא למדו,
כן. באופן של השכלה
זהו, זה מדהים.
מסודרת.
גם לסבא שלי וגם לאבא שלי ולאמא שלי לא הייתה שום השכלה פורמלית. סבא שלי אפילו לא גמר תיכון, הוא התחיל לעבוד בגיל 14, וזה לא הפריע לו לגלות אחרי זה את שי עגנון ואת פרנץ קפקא ואת מרטין בובר וגרשום שולם, בלי שום השכלה. היה לו עין.
אז מאיפה אהבה לאמנות ותרבות בלי שום הכוונה בעצם?
אז אני חושב שזה מן הסתם, זה התחיל במשהו גנטי אצל סבא שלי. אני חושב שהייתה לו פשוט נטייה לזה. וגם תסכול, כי הוא היה בן אדם סופר סקרן ואינטליגנטי, שנסיבות החיים והעוני אילצו אותו לעבוד מגיל מאוד מאוד, מאוד צעיר. מגיל 14 הוא כבר עבד, ואני חושב שזה נורא תסכל אותו, שלא הייתה לו השכלה פורמלית, וזה גרם לו, כשהוא התחיל להיות בעל אמצעים, אז הוא אמר, אוקיי, עכשיו יש לי את ההזדמנות, כאילו, לסתום את הפער הזה שנוצר, בגלל שלא הייתה לי השכלה פורמלית, ואז הוא הקיף את עצמו באנשים סופר מוכשרים, הסופרים הכי גדולים של גרמניה בתקופה הזאת, אומנים, משוררים, והוא הדביק את אבא שלי ואת הילדים שלו גם כן באהבה הזאת תרבות, וגם הוריי, אבי ולא פחות מזה אמי, גם כן היו, גם אספו אמנות, גם קראו המון.
הייתה מוסיקה בבית? הייתה מוסיקה קלאסית?
הייתה מוסיקה קלאסית, בהחלט.
איזה? מה אתה זוכר ששמעת?
אני זוכר בעיקר כאילו קלאסיקה גרמנית.
ברמס, בטהובן.
ברמס, בטהובן, שומן, מוצרט. גם דברים קצת יותר מודרניים.
זה מלווה אותך עד היום, או שעזבת את המוסיקה הקלאסית?
בהחלט, אני מת על מוזיקה קלאסית. אני,
אתה רואה למה הזמנתי אותך?
כן, אני שומע המון. אני כל יום שומע משהו, ממש.
מה שמעת הבוקר או אתמול?
אז אתמול שמעתי את פר גינט, למשל, של הברלין פילרמונית, בניצוח סיימון רטל.
עשית שורי בית, אני רואה, אוקיי.
לא התכוננתי, לא התכוננתי.
טוב, אני אאמין לך.
כן, אני כל יום, אני מנוי לכמה אתרים כאלה, למשל, הברלין פילרמונית אני מנוי, וכל יום כשאני מתוסכל קצת מהעבודה, או שאני צריך איזושהי מנוחה, אני פשוט, כאילו, עושה דאבל קליק למסך של הברלין פילרמונית, או של יוטיוב, מחפש יצירה ושומע, מקשיב אליה. ממש בכוונה מלאה, איזה 10 דקות, רבע שעה, לפעמים חצי שעה, לפעמים אני נגרר לזה, ואני מוצא את עצמי כמו דביל, יושב שעות.
זאת אומרת, בלי, לא כמוזיקת רקע, אלא כאדם שמאזין נטו למוסיקה.
אני שומע נטו.
זה יפה. אני... כדי, הרבה אנשים מרגיזים אותי בכך שהם אומרים, אני שם מוזיקה קלאסית כדי להירגע ברקע. ואני אומרת, מוזיקה קלאסית היא לא בשביל להירגע, היא בשביל לעורר את החושים כולם.
לגמרי. אני נורא נהנה מהמוזיקה, ואני נהנה להסתכל על המוזיקאים, על המנצחים, על
שפת הגוף.
על התזמורת. אחד הכיפים בלהיות מנוי לתזמורת באינטרנט, זה שאתה רואה יצירות שלהם לאורך זמן, כאילו יצירות שהוקלטו לפני 20 שנה, או יצירה שהוקלטה לפני 2, ואתה רואה את אותם נגנים, כשהם היו 20 שנה יותר צעירים, זה מגניב לראות את זה, איך הם התפתחו, ומה שנורא יפה לראות זה שהם לא איבדו את הברק בעיניים, שהם עדיין מתלהבים מהמוזיקה, כמו שהם התלהבו כשהם היו הרבה יותר צעירים.
אז אנחנו נדבר בדיוק על הפאשן הזה, ועל הסקרנות, אבל אני רוצה לעשות את נחת הקלה, ולנגן לך משהו כאן מהבית, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ממש ככה מהסטודיו שלי ליד הפסנתר כנף, אז אני רוצה לשאול אותך, מה בא לך, בטהובן, שופן, שומן, או דביסי? מה בא לך?
אז מכולם, אני מאוד אוהב את כולם, אבל אני חושב מכולם דביסי הכי אהוב עליי, אז אני אשמח לשמוע קלר דלון או משהו כזה.
קלר דלון, או ירח, נהדר, נהדר, אז נפלא, אז בוא נלך רגע לפסנתר. אני אנגן, יושב לידי, נקליט, חי ונמשיך. טוב, חזרנו אחרי קלר דה לון של דביסי. נהנית?
מאוד.
למה בחרת דווקא בדביסי?
דביסי נראה לי מין מלחין שובר מסגרות. אני לא מוזיקולוג, אבל המוזיקה שלו נשמעת לי לפחות, לאוזן הלא מחונכת שלי כל כך, היא נשמעת לי מוזיקה לא קונבנציונלית. היא נורא נכונה מבחינה זאת שאם אני חושב על אור הירח, זה בדיוק מה שאני מדמיין.
וואו.
משהו מאוד כזה...
הוא בעצם מגע את
רך, מסתורי.
האימפרסיוניזם המוסיקלי.
זה
כן?
בדיוק זה.
במקביל לציור,
לא
את כל
חשבתי על זה.
הטונים השלמים וה...
לא חשבתי על זה.
כרומטיקה.
זה בדיוק זה.
אווירה,
עם...
דגש על אווירה.
אימפרסיה, אימפרסיה, נכון, אימפרסיה. זה רושם, זה...
תחושה, אווירה.
תחושה, בדיוק.
סיטואציה.
שם אותך בדיוק שם. אז למשל, סתם לחבר אותך קצת עם העולם שלי, אז היום בבוקר קיבלתי אימייל מרפי, שהוא רוכב איתי בקבוצה, שהציע לי לעשות רכיבת לילה ביום חמישי. אנחנו עכשיו רוכבים בעיקר בלילה.
כן.
אז אמרתי לו שאני מוטרד, כי יום חמישי הקרוב זה היום הכי חשוך בחודש. כלומר, אין בו בכלל ירח, אז זה לא נראה לי רעיון טוב.
וואו.
אז כאילו, אחד הדברים שאני עוקב אחריהם, בין היתר, זה הטבלת הירח. מתי הירח מלא, מתי הוא עולה, מתי הוא יורד. זה מאוד חשוב לרכיבות האלה.
ואתה ממש רוכב כל יום? זאת אומרת, זה חלק משגרת יומך?
אני רוכב משהו כמו 3 פעמים בשבוע, וכשאני לא רוכב אני משתדל לרוץ. אני משתדל לעשות משהו כל יום, כן.
מדהים. אז זה קצת מחבר אותי באמת לאימון הסיזיפי הזה,
כן.
שמתמטיקאים ומוזיקאים חווים, אבל בוא ניקח עוד רגע לשאלה שאותי מסקרנת מאוד על הקשר הזה במתמטיקאים ומוזיקאים, ואני אספר לך סוד. שלא רבים יודעים, אבל אתה מכיר את הבית ספר למדעים ואומנויות בירושלים?
כן, ודאי.
אתה יודע שהבית ספר הזה, לפני שהוא נוסד, רפי עמרם היה בין מקימיו, והוא לקח קבוצה של מתמטיקאים ומוסיקאים, אני מדבר לך על שנת 86, תעשה חשבון, והוא לקח קבוצה של מתמטיקאים ומוסיקאים בקיץ, שם אותם ביחד במכון ויצמן, ורצה לראות את האינטראקציה ביניהם. מה קורה? באינטראקציות בין מוסיקאים למתמטיקאים צעירים שהם היו אז בכיתה ו', ז', ח', כדי לראות אם החיבורים האלה באמת רלוונטיים. אני הייתי בקבוצת ניסוי הזאת של מכון ויצמן אז. יכולה לספר לך שגם האהבה הראשונה שלי קרתה שם, הנשיקה הראשונה במכון ויצמן. ועד היום יש לי קשר עם כמה מהמתמטיקאים שגדלו איתי שם בקבוצה. אני רוצה לקחת אותך לשאלה הזאת, מה באמת זה הקשר שאתה רואה בין עולם של מוסיקאי לבין עולם של מתמטיקאי.
כן. טוב, אז באמת כל התחום הזה שבאנגלית קוראים לו Art and Science, יש המון דמיונות בין התחומים הללו. האמת שמבחינה היסטורית זה הולך כל הדרך חזרה לתרבות יוון, שאני חושב שאחד הדברים המופלאים בפילוסופים היוונים הראשונים, באפלטון, סוקרטס, אריסטו, זה שהם גילו את החשיבות של הפנאי. הם גילו את זה שזה בסדר גמור להתקבץ באיזשהו מקום, חבורה של אנשים שיש להם ראש דומה, ולא לעסוק בכלום חוץ מפשוט לדבר אחד עם השני, להחליף חוויות, לנגן משהו, להקריא שיר, להציג הוכחה בגיאומטריה, וככה בעצם הם ייסדו את האקדמיה. והאמת היא שהפגישות הראשונות שלהם היו בגינה של יווני בשם אקדמוס, משם באה המילה אקדמיה.
מה, זה מופלא.
כן, ולכן אני חושב שגם מתמטיקאים, גם מוזיקאים, זה אנשים שמקדישים את חייהם מצד אחד לעבודה מאוד סיזיפית.
ומופשטת
וקשה,
גם, נכון?
ומופשטת. ומצד שני, התחברות לכל מיני רעיונות נשגבים, ודיברנו קודם על אימפרסיה, מתמטיקה לפעמים זה אנליזה, כל מיני דברים שיש בהם המון יצירתיות, המון, כאילו, סכום גדול מאוסף החלקים. מצד אחד, עבודה מאוד פורמלית, מתמטיקאים עובדים עם אקסיומות וחוקי הלוגיקה, פסנתרנים עובדים עם הרמוניה ועם
בכלל ארכיטקטורה מוזיקלית.
אלפבית שלהם.
סימטריה הזו
כן,
של...
כן, סימטריה.
מבנה
אז, מוזיקלי. אז מצד אחד אתה גוזר על עצמך כל מיני חוקים ומגבלות, ומצד שני אתה שובר את הראש איך אתה לוקח את המגבלות האלה ו... ויוצר איתם עולמות שלמים במין צורה כזאת של שילוב, קומבינטוריקה. כאילו, כשאני חושב על הפסנתר למשל, אז זה כלי, בסופו של דבר זה כלי הקשה, זה כלי שהקלידים בו הם, הם בדידים.
נכון.
ועם האלפבית המאוד מוגבל הזה, אנחנו, אתם, יוצרים עולמות שלמים, שזה נראה לי על רגל אחת, זה כל הרעיון של תרבות. תרבות זה מצד אחד... לעבוד בתוך איזושהי מסגרת מאוד מאוד מוגדרת היטב, שדרך אגב, אחד היתרונות הגדולים שלה, שזה נותן לך שפה משותפת עם אנשים כמוך בכל העולם.
נכון, אבל אין יותר כיף מאשר לשבור אחר כך את המסגרת.
בדיוק.
זאת אומרת, לקחת איזו מנגינה של מוצרט, ואז להרטר עליה בהמון צורות,
לגמרי.
זה שבירת המסגרת.
אבל תמיד אתה מתחיל ממשהו, אתה מתחיל ממשהו מוכר, ממשהו קיים, ולפעמים השבירת מסגרת הזאת יוצרת מסגרת חדשה. אז יש המון דמיונות פילוסופיים, אני חושב, בין מתמטיקה למוזיקה, ויש כמובן גם דברים מאוד טכניים, כמו למשל, כשאתה מסתכל על המקלדת אז, של הפסנתר, אז נדמה לי אז קודם כל, כל פעם כשאתה לוחץ על קליד, אתה הרי מכה באיזשהו מיתר, המיתר הזה מתחיל לזוז באיזשהו ויברציות, שיש להם תדר מסוים. אז למשל, לתו לה, נדמה לי זה 440 הרץ, כלומר הוא זז בתדר של 440 הרץ, ואם אתה עולה אוקטבה, זה נהיה 880 הרץ, זה בדיוק מכפיל את זה כפול 2. ובין הלה הנמוך ללה הגבוה, יש נדמה לי 12 קלידים, לבנים ושחורים.
נכון.
אז מבחינה מתמטית צריך איכשהו לחלק את המרחב הזה בין 440 ל-880 ל-12 קטעים.
לחלק ל-12, נכון.
אז כאילו הגישה הפשטנית הייתה אומרת, בוא נחלק את זה פשוט באופן שווה, אבל זה לא עובד ככה, זה היה יוצר הרמוניה שלא נשמע טוב לאוזן.
תדר, אתה מתכוון.
תדר, כן. מבחינת תדרים. אז מסתבר כשאתה הולך ימינה מילה נניח, כשאתה הולך ימינה מילה...
צפונה,
אתה הולך איקס קלידים, התדר של הקליד במקום ה-X זה 440 כפול 2 בחזקת X לחלק ל-12.
הפחדת אותי עכשיו.
כן. ואם אתה הולך כל הדרך...
תגיד את זה עוד פעם.
440,
כן,
שזה עלה הנמוך,
כן.
כפול 2.
כן, שאני מגיעה ל-880.
כן, בחזקת X חלקי 12. עכשיו, כשאתה מגיע, אם אתה מכפיל את זה עד הסוף, אתה מגיע לתו ה-12, שזה אוקטבה, אז 440 כפול 2 בחזקת 12 חלקי 12, שזה 440 כפול 2, שזה 880.
אוקיי? טוב, עכשיו איבדתי חצי מהשומעים שלי.
לא, אבל אם אתה מצייר את הגרף של הקלידים האלה, אתה מקבל איזשהו גרף לוגריתמי כזה, וזה מאוד מסתורי. כאילו, למה דווקא הפריקוונסיז האלה, התדרים האלה, עושים לנו טוב באוזן? וזה די מדהים שאתה מבקש מישהו לשיר נניח את הדור אמי. כאילו, דור אמי פסולה סידו. אז אין לי שום בעיה לעשות את זה. אבל הייתי צריך לפתור כמה משוואות בדרך כדי לשיר את כל התדרים האלה כמו שצריך. וגם ציור למשל, כשאתה מצייר צבע, זה גם כן תדר מסוים שפוגע בעין. ואם היית אומרת לי, הנה שני צבעים, אדום נמוך ואדום גבוה, כמו לה נמוך ולה גבוה, ותצייר את כל הצבעים ביניהם בתדרים נכונים, זה משהו שלא הייתי יודע לעשות אותו.
מדהים.
אבל במוזיקה יש משהו מאוד בסיסי, מאוד, אני לא יודע אם זה, אני מניח שזה גם תרבותי וגם אבולוציוני, או משהו שגרם למוח שלנו להתחבר להרמוניות האלה בצורה מאוד מאוד מדויקת ועמוקה, ומאוד מסתורית.
באמת יש המון המון מסתורין, אפילו לעלות על הבמה ושמת לב איך מחיאות הכפיים של הקהל מתחילות ומסתיימות ביחד, מבלי שאף אחד ינהל את זה.
כן.
תמיד נשמע לי קסם היסטורי.
אכן.
איך יודעים בדיוק, הוא אתה שתייה, כולם להפסיק יחד באותו מקצב, גם אם אתה לא רואה אף אחד לידך. בכלל, איך מוסיקה נוגעת ברגש שלנו בכל תרבות אחרת, ואיך אתה יכול להתרגש מאותה מוסיקה ולנגוע ברגשות גם של מישהו שלא נולד לתרבות שלך, זה מפליא אותי ומקסים אותי כאחד. וגם השאלה, האם אפשר to train your ears? זאת כוונה, האם מוסיקה מודרנית, אני יכולה להכין את עצמי אליה יותר טוב מאדם שלא הקשיב? דהיינו, האם המוסיקה יכולה להיות יפה ממבט שני או שלישי, ולאו דווקא ממבט ראשון? זה נושא שמאוד מעסיק אותי לאחרונה.
כן, אני בטוח שזה... זה תחום סופר מעניין, וזה באמת גם מטריד אותי ומעסיק... מטריד אותי שאני קשה להתחבר למוזיקה ממש מודרנית. כאילו, אני נעצר בערך בסטרווינסקי.
זה אפילו לא נחשב מודרני.
אני בטוח, כן. כבר נניח ברטוק די קשה לי.
כן.
אני מאוד אוהב סטרווינסקי, אני מאוד אוהב פרוקופייף. אני יודע שהם כבר לא מודרניים, אבל בשבילי זה עדיין מודרני. אז באמת, תראי, כשאתה רואה יצירות תרבות גדולות, זה לא רק מוזיקה, זה גם ספרים, זה גם שירה, שירה במובן של פואטרי, אז יש כל מיני יצירות מושלמות שאתה מתחבר אליהן מיד, ומידה מסוימת זה לא חוכמה, כי זה קל מדי. ואתה לפעמים אומר לעצמך, זה קורה לי הרבה בשירה, שאני קורא שיר, נניח של יייטס, או של משורר קשה, כשאתה קורא ספר נר של ג'יימס ג'ויס, שזה קריאת תחת לקרוא את הספרים האלה.
אתה קורא אותם באנגלית, לא סתם.
אני קורא את זה באנגלית, ואז אני שובר את השיניים, ואני בקריאה ראשונה, אני לא מבין כלום.
הנה, הגענו לזה.
ואז אני קורא את זה עוד פעם, ואז אני מגלה כמה דברים שהבנתי בכל זאת. ואז אני קורא את זה עוד פעם, ואני קצת חוקר את זה באינטרנט.
ואתה נהנה מזה. לא רק מבין את זה, גם פתאום מתחיל
ליהנות
בצורה אחרת.
אני מתחיל כזה no pain no gain כזה, אני עבדתי על זה, זה כבר, זה נהיה שלי.
נכון, וזה בדיוק מה שקורה במוסיקה, שהיא פחות מובנת לנו מהמאה ה-20. אני לא אומרת שברובה היא טובה, אבל אני אומרת, יש כאלה שאתה צריך להקשיב להם מספר פעמים כדי להבין, ואז גם להתאהב יותר וליהנות.
אני בטוח.
זאת הנאה היא גם תהליך של הבנה מקדימה.
כן, לגמרי, וכשאתה לומד משהו חדש, אתה גם צומח עם זה, אז כן, אז אני באמת, אני מתקנה באנשים ש... מתחברים טוב או מסוגלים באמת להתחבר למוזיקה מודרנית. אני עושה את זה בתחומים אחרים.
אז נעשה עוד את נחת הקלה, פעם משהו לא מודרני כדי שלא יהיה לך קשה במובן הטוב של המילה, נשמע משהו קטן של שופן ונחזור לעוד חלק בפודקאסט שלנו.
טוב, השופן הזה היה פשוט מופלא, והיה לי גם כיף לשמוע את המוזיקה, וגם כיף גדול להסתכל עליך מנגנת, ובאמת זה מוביל אותי לאיזושהי שאלה שאלתית. בניגוד לספרות, אמנות, סליחה, ספרות וציור, במוזיקה, בפרפורמינג מיוזיק, יש לך את האומן על הבמה, ומעניתי לדעת, כמה חשוב ההתנהלות של הפסנתרן על הבמה מעבר לנגינה פרופר. זאת אומרת, כמה חשוב הלבוש, צורת הישיבה, ה-body language, כמה זה חלק מההופעה?
וואו, שאלת המיליון דולר, שמעון, ואני אגיד לך גם למה. מצד אחד, אמריקאים אומרים, we're going to see a concert, כי יש בהליכה לקונצרט את החוויה של לראות את הקונצרט, ושאתה רואה, אז אתה רואה את הכלים, אתה רואה את הפסנתרנים, ואתה רואה את ה-body language, ואת המחוות, את ה-gestures. אני מאוד אוהבת את המילה הזאת, את המחוות שכל אחד עושה באופן פרטי עם הידיים והרגליים, ואפילו הבעות הפנים שמשתנות כל כך ומעידות על המון רגש ותשוקה, או חוסר תשוקה דרך אגב.
כן.
מצד שני, לפעמים בא לי לעצום עיניים, ולקבל את המוצר, את המוסיקה, באופן הכי בלתי אמצעי, ניטרלי, אובייקטיבי, עד כמה שבכלל אפשר לקרוא למילה הזאת, אין אובייקטיביזם בכל מקרה, אבל לקבל את המוסיקה נטו, מבלי להיות מושפעת מהאיך של הנגן. כן. זה מבלבל. אני יודעת שמספר לך שהייתה לי חוויה מאוד מעניינת עם יפנית מפורסמת בשם נבוקו אימאי, גדולת הוויולניות שחיה עד היום, והיא הייתה אומרת להורית, don't look at me, breathe with me. הייתי מסתכלת עליה ככה כדי להיות יחד איתה, ואומרת, את לא צריכה להסתכל עליי כדי להיות איתי ביחד בנגינה, את צריכה רק לראות את השרעפת, לנשום איתי, לעצום את העיניים ולחוש את האנרגיה.
כן.
שאלה קשה, מה אתה יותר אוהב, לעצום עיניים או להסתכל?
אז אני חושב שזה גם וגם, זה שני ערוצים נפרדים, שכיף להתחבר על שניהם. זה מזכיר לי קצת שכשניהלתי תוכניות אקדמיות בבינתחומי, ב-NYU לפני זה, אז תמיד הייתי אומר שצריך שני סוגים של מרצים. צריך מרצים שמלמדים אותך את המקצוע, וצריך מרצים שמלמדים אותך להתאהב במקצוע. שזה לא אותו דבר.
וואו, אפשר את שניהם ביחד?
אפשר, יש אנשים שיש להם את שניהם.
כן.
אבל אתה תמיד מחפש מרצים משני הסוגים, כי לפעמים יש מרצים פופולריים, שאתה לא לומד אצלם הרבה.
ואתה מקבל את החוויה,
אתה מתחבר לרול מודל, את התשוקה, בדיוק.
נכון.
וחשוב שיהיו לך אנשים עם שני הכישרונות. יש לפעמים אנשים כמו נניח ליאונרד ברנסטיין.
שהיה לו גם וגם.
שהיה לו גם וגם, אבל אין הרבה כאלה. אז זה מרתק, כאילו שזה באמת, דיברנו קודם על חוויות הוליסטיות, בשבילי מוזיקה זה חוויה מאוד הוליסטית, אני מאוד נהנה להסתכל גם על המבצעים ולא רק לשמוע אותם, אבל במקביל, כמו שאת אומרת, יש איזו הנאה מאוד אסתטית מגם לשמוע את המוזיקה בלי לראות את המבצעים, חוויה אחרת.
אז בוא נגיד שיש לנו את הבחירה, את ה-freedom of choice, להסתכל או לעצום עיניים, ויש בזה משהו מאוד יפה בפתיחות הזו, אין ספק שהאיך והמראה מאוד מסגיר את מה שאנחנו יכולים לחשוב על הביצוע. וזה לוקח אותי, אתה יודע, הזמן שלנו רץ, אנחנו לקראת סיום, אבל לא יכול לוותר לך, ואני רוצה לקחת אותך שוב לילדות, ובאמת לשאול אותך, גם בתור בן אדם כל כך סקרן ויוצר, אתה לא רק מתמטיקאי בחסד, אתה גם אדם יוצר, שפיתחת את אחת השיטות הכי מפורסמות בארץ היום, 10 אצבעות, שמלמד מתמטיקה באופן כל כך חכם ומוחשי. אני ממש מדברת מניסיון, כי אני עם הבת שלי יושבת עם התוכנה שלך, וזה כיף גדול. אבל אני רוצה לדבר איתך באמת על האיך, על הסקרנות הזאת. מה גרם לך להיות כל כך סקרן, למלא תשוקה, לחדש, ולא רק ללמד או לכתוב מאמרים אקדמיים?
כן, אז האמת היא, קודם כל אני ממש לא מנסה להצטנע, אני רוצה לתקן, אני לא מתמטיקאי בחסד, ואני גם לא יצרתי את 10 אצבעות במו ידיי. מה שכן, אני חושב, השכלתי לעשות, זה שבגיל יחסית צעיר, אני הבנתי שהעוצמה שלי היא לאו דווקא בלהיות מתמטיקאי או מדען מחשב, אלא יותר בהנגשה של התחומים האלה לקהל הרחב. וגיליתי שיש לי כישרון באמת ליצור מטאפורות ודרכים להסביר וסביבות עבודה ומצד אחד, ומצד שני יש לי כישרון לגמרי לא רע לגייס אנשים מאוד טובים שיעשו את ה... שבאמת יעזרו לי ובמידה רבה יעשו הרבה יותר ממני בבנייה של המוצרים האלה, של המערכות הללו. אז קודם כל זה עבודת צוות מטורפת, זאת אומרת זה אף פעם לא משהו שעשיתי לבד. שנית, כשהייתי ילד, הנטייה שלי הייתה מאוד אומנית. אני מאוד אהבתי לקרוא, אהבתי לכתוב, עד היום.
עד היום.
עד היום אני מאוד אוהב לקרוא ולכתוב. וכשהלכתי לאוניברסיטה, אבל במקביל תמיד אהבתי לעשות דברים קשים. אז כשהלכתי לאוניברסיטה, לא ידעתי מה אני רוצה ללמוד, והחלטתי ללמוד את המקצוע שהוא הכי שונה מהנטייה הטבעית שלי, והלכתי למתמטיקה. ומהר מאוד גיליתי במתמטיקה ובמדעי המחשב, שאני יכול לנצל את היתרון היחסי שלי, שזה דווקא יתרון שהוא בכתיבה, בהנגשה, באמת בבנייה של עולמות ידע שמתחברים לילדים, לסטודנטים, מכל הגילים. וזהו, גיליתי את היתרון היחסי שלי. אני חושב די דומה למה שאת עשית עם הקריירה שלך, שהתחלת בתור פסנתרנית, ובאיזה שלב הבנת שיש לך עוד דברים שאת יכולה להביא לשולחן ולחבר אותם ביחד.
תודה, נכון, זה הגם וגם. אני חושבת שאנחנו חיים היום בעידן לא של או-או, אלא גם וגם. When art meets math and business. והיופי זה בסקרנות שלנו להתחדש ולהנגיש. אתה יודע, אתה דיברת על הנגשת המתמטיקה לילדים, בכל הארצות. נספר גם שבכל זאת התוכנה הזאת שהקמת מונגשת ב-40 שפות. 30 ארצות, שזה הישג כביר. אתה באמת, בכל זאת, אתה נורא נורא מצטנע. ואני אספר לקהל מאזינים שלנו, שכשכותבים לך אימייל, אז החתימה באימייל היא אפילו בלי שום תואר. רק שמעון שוקן, יכולת להכניס לשם פרופסור ואת כל התארים, ואיפה אתה מלמד, ולא היה שם שום דבר. נטו השם שלך נקי, והמבין יבין. אז ההנגשה, אני חושבת שההנגשה מחברת אותי אליך מאוד, ולא סתם הזמנתי אותך כאן לפודקאסט הזה, כי אני חושבת שגם מוזיקה קלאסית, בהרבה מובנים היא כמו מתמטיקה, היא מסתגפת לפעמים. היא מעין מוצר ששמים על המדף העליון, הוא צריך שיהיה שם, אבל אנחנו לא תמיד נוגעים בו, לא תמיד מבינים אותו, לפעמים הוא קצת אליטיסטי מדי, קשה מדי, רחוק מדי. ואני לקחתי על עצמי שליחות אישית להנגיש את המוזיקה הקלאסית להמונים, בדיוק כמו שאתה עשית עם המתמטיקה.
כן, בהחלט, זה ממש דומה. אז great minds think alike.
לגמרי. אז לסיום אני חייבת בכל זאת לשאול אותך, מה גורם לך לזהות, או איך אתה מזהה תשוקה אצל האנשים שאתה עובד איתם? מה השאלות שאתה שואל אותם? איך אתה מגלה, שאתה הרי אומר, אני כישרוני בלמצוא את האנשים שיעבדו איתי? מה הדבר שאתה אומר, הנה, שמתי עליו את האצבע?
תראי, קודם כל בארץ יש מוחות פנטסטיים. יש... אם אתה מסתכל נניח על המחלקה למתמטיקה באוניברסיטה העברית, היא אחת המחלקות הכי טובות בעולם. או המחלקה למדעי המחשב בטכניון, בתל אביב, אוטוטו גם בבין תחומי, שמחלקה שמתפתחת בקצב אדיר. אז זה תענוג לעבוד עם אנשים שהם ממש בחזית במקצוע שלהם בכל העולם, והם פה ממש בארץ לידך.
אני לא מוותרת לך, איך אתה מוצא אותם? או מה אתה שם לב, איזה תכונה אתה מחפש?
אני מחפש אנשים שיש להם שריטה.
אוקיי, אנשים,
כן, אנשים שהם לאו דווקא אקדמיים קלאסיים, אלא מישהו שבנוסף לזה שהוא מתמטיקאי, אולי הוא גם גיטריסט, אולי הוא גם רוכב אופני הרים, אולי הוא גם...
מזכיר לי מישהו.
כן, הוא עושה משהו אחר לגמרי, יש לו שני עולמות או שלושה עולמות, והאנשים האלה בסופו של דבר הם האנשים הכי יצירתיים. זה אנשים שיודעים להביא את הדברים הכי טובים מכל מיני עולמות מאוד שונים, ויודעים לייצר תוכנה כמו 10 אצבעות, שיש בה עולמות שלמים של באמת של עבודה, של תוכן, וגם במדעי המחשב. אנשים שיודעים לקחת מתמטיקה ותכנות ולממש אותם בכל מיני תחומים לגמרי בלתי צפויים.
מקסים, וואי, לא יכלנו לסיים יותר מדויק מזה. איך אמרת? אני מחפש אנשים עם שריטה. אני חושבת שזה בדיוק העולם שאנחנו אוהבים להיות בו, אני ואתה, ה-disruptions, ההפרעות, השיבושים, השריטות. אנחנו בתקופה כזאת, ואנחנו גם מחפשים אנשים כאלה. אז אני מאחלת לך להמשיך לעשות גם וגם. מאחלת לך להמשיך לרכב ולמנף את העשייה הרב-תחומית שלך לעוד אוכלוסיות יד שכל כך ניזונות ונעזרות בך. ואתה מעצים, אתה איש של העצמה. קודם את עצמך, ואחר כך את מי שלידך.
וואו, כיף לשמוע. תגידי, זה מוקלט כל הדבר הזה?
אני יודע מה פעם אמר לי ידידי נתן דאטר, אני מעולם לא מאזין לשום דבר שהקלטתי או עשיתי. אז בכל זאת יש לנו תיעוד נפלא, ואני מזמינה את המאזינים שלנו גם לכתוב לנו, לשאול אותנו, להגיב. אני חושב שזה נושא שרק פתחנו, הקשר הזה בין חומר לרוח, בין מתמטיקה למוסיקה. כמה דומה, כמה שונה, כמה... כמה בכל זאת מסקרן. תודה רבה לך, פרופסור שמעון שוקן.
תודה לך, דוקטור אורית וולף.
להתראות, עד הפעם הבאה. להשתמע.